אנחנו בסדרה שקראנו לה לדעת בארץ דרכך, ועוסקת בעולמם של עולמה של תשובה ושל אפשר לעשות את הדלת של תשובה ושל בעלי תשובה הלכה למעשה, כלומר סוגיות שמתמודדים איתם בעלי תשובה בעולם המעשה. דיברנו במפגש הראשון על אורות שנעלמים, אפשר לקרוא לזה, גילויים, פתאום אופס, נלקח. במפגש השני דיברנו על היחס לעבר, שלושה נתיבים ביחס אל העבר, הניסיון לשכוח אותו, להתעלם ממנו, הניסיון להתמודד איתו, ואולי גם הניסיון לנצל אותו. והיום ננסה לפתח קצת את הכיוון השלישי, וננסה אולי טיפה לאפיין ביחד את המתנה הזאת, שנקראת להיות בעל תשובה. את הממד של הלכתחילה שיש בדבר הזה. אני הולך להגיד לכם דברים מחום ליבי בהקשר הזה. אני רוצה לפתוח בסיפור. לפני שנה וחצי, משהו כזה, שנתיים, היה לנו כאן מפגש של אנשי הצוות במכון מאיר עם יהודי יקר, בעל תשובה לפני 20 שנה אולי יותר, והוא סיפר לנו סיפור. הוא סיפר לנו שכשהוא חזר בתשובה, הם, קבוצה, הם הלכו לאחד הרבנים הידועים בירושלים, וביקשו ממנו הדרכות הלכתיות. איך להתנהג? כיבוד הורים. אתה מגיע לבית של ההורים, לאכול, לא לאכול. עד כמה לאכול? עד איפה אפשר למתוח את ה... עד איפה אפשר להקל, עד איפה אי אפשר להקל. סוגיות מורכבות מאוד של בעלי תשובה. אנחנו מכירים את הסוגיות, סוגיות קלאסיות. כן? האם מותר להזמין את ה... האם ההורים רוצים לבוא אליך לשם, מותר להזמין אותם, לא להזמין. שמחות, כן, קשור, אלף אחד דברים. והוא אמר להם, באו להם עם רשימת שלו, ואומר להם, תקשיב טוב, אין לי מה לענות לך. אין לי מה לענות לך. אין לנו מושג עליכם. אתם דבר חדש, יצור חדש, אין עליכם ספרות, אין לנו עליכם מסורת, אין לנו עליכם התייחסות, אני לא יודע מה להגיד לך. אתם תלמדו אותנו. ובזה בעצם הרב הזה סימן את התופעה הייחודית שאנחנו עסוקים בה. להיות בעל תשובה בדור הזה שלנו זה דבר שמעולם לא היה בעם ישראל. זו תופעה חדשה, ייחודית לדור שלנו, ולכן ממילא אי אפשר להתייחס אליה רק בתור תקלה שצריך לתקן אותה. כן, הייתי פעם חילוני, הייתי פעם זה, בוא נסתיר את זה, הייתה כאן איזו תקלה, הייתה פה איזו תקלה, צריך להעלים את התקלה כמה שיותר מהר, שלא ידעו, בוא נשרוף את התמונות, בוא נזרוק את הבגדים, בוא זה, שיחשבו שהייתי דוס מאז ומעולם. אי אפשר לחשוב ככה. מפני שיש כאן תופעה ייחודית. מה ייחודי בתופעה הזאת? מה שייחודי בתופעה היא שבעצם המושג בעל תשובה הוא לא נכון. הוא לא מדויק יותר נכון. כי בעל תשובה זה אחד שהיה באיזה מקום, כן? ועזב אותו, וכעת הוא חוזר אליו. הוא שב למקום שבו היה. אבל רוב בעלי התשובה בדור שלנו לא חוזרים לשום מקום שהם היו בו. אלא ההורים שלהם כבר לא שומרו תורה ומצוות, וגם הסבא והסבתא, ולפעמים זה הסבא רבא שהיה עוד החזיק את השושלת. אז הם לא חוזרו לשום מקום. הם צריכים להמציא את הכל מחדש. אמר לי חבר אחר, בעל תשובה כבר 20 שנה, הוא אומר, אני עדיין מרגיש בעולם הדתי כמו מהגר. אתם יודעים, מהגר שהיגר מארץ לארץ, הוא כל החיים שלו לא ירגיש בן בית, הוא כל החיים ירגיש מהגר, הוא אף פעם, הוא חולם בשפת האם, כן? זאת אומרת, אני עדיין מרגיש בתוך העולם הדתי מהגר, אני עדיין מוצא את עצמי בתפילה, עומד כשצריך לשבת, יושב, צריך לעמוד, לא מבין את כל הקודים לגמרי, לא מבין לגמרי מה עושים, לא, כן, כל מיני מנהגים, כל מיני, הרי הבדיחה המפורסמת, המפורסמת שהיא הבדיחה הידועה וכל זה, אבל היא מאפיינת, זה שזה בעלת תשובה אחת, חיכתה בתור נטיית ידיים, ואז היא ביקשה מהבחורה שלפני, היא יכולה לתת לה טבעת בשביל לשים בפה. היא רואה שכולם שמים, אז כנראה שמים בפה טבעת. כן. מין זה חוסר. אז בעצם מה שזה אומר, שיש כאן איזו תופעה ייחודית. ואם עד לפני כמה וכמה שנים, בעצם בעל תשובה טוב היה בעל תשובה שהצליח להסתיר שהוא בעל תשובה. שלא ראו עליו. אפילו בחלק מהמקומות היו מאמצים את העגה היידישאית, כן, ככה, ובטח שאסור לגלות וכו'. היום אנחנו מבינים הרבה יותר לעומק שיש שבט חדש בעם ישראל. שבט חדש. יש דתיים, ויש מסורתיים, ויש שבט חדש של בעלי תשובה, שיש לו תפקיד. יש לו תפקיד, והוא תפקיד דרמטי לגמרי. ואני אולי אתחיל מהמקרה הכי מורכב, הכי מסובך, בסדר? של התפקיד של בעלי תשובה. מה קורה? זוג נשוי, אחד החליט לחזור בתשובה. האיש או האישה. זה מציאות מורכבת לכל הדעות. כל הדעות. צריך כאן הרבה מאוד רצון טוב, והרבה מאוד, הרבה מאוד עין טובה וכו' וכו', אבל אז זה מציאות מורכבת. לעזוב, לא לעזוב, לפרק את החבילה, לא לפרק את החבילה. אומרים, תלמידי חכמים שעוסקים בנושא כשנשאלים, אומרים לחוזר בתשובה, בדרך כלל לחוזר בתשובה מגיע, כולו מתלהב, הוא רוצה עכשיו אישה צדיקה. אומרים, תגיד, הרב ארוך, שמעתי אותו אומר את זה. בן כמה אתה? אומר, נגיד, אני ב-35. אז כמה שנים הקדוש ברוך הוא חיכה לך? 35 שנה. לך אין סבלות לחכות לאשתך גם אפילו לא שנה, שנתיים. מה שאני בא לומר בסיפור הזה, זאת העובדה ש... כשאני שואל את עצמי, מי יהיה הגשר? מי יהיה זה שיגע בלבבות של האנשים הכי רחוקים? התשובה היא, בעל התשובה ששייך אל המעגלים ההם, אל המשפחה, אל החברה, הוא. בעל תשובה קיבל את ההערה הזאת לחזור לריבונו של עולם, לא בשביל להיבלע ולהתאמה באיזו שכונה דתית ושלא יראו אותו, אלא הייתי קורא לחבורה הזאת הסיירת של ריבונו של עולם. תחשבו על הקדוש ברוך הוא. כן. הוא הרי רוצה, אתם יודעים, כמו בטירונות, שגעתי בטירונות, עשו לנו, התחילו לקדר אותנו, החזקים רצו קדימה והגיעו ראשונים, החלשים הסתרחו מאחור. אמר המפקד, ברוכים הבאים לטירונות, הלקח הראשון, עד שהאחרון לא מגיע, אף אחד לא הגיע. הקבוצה נקבעת לפי האחרון. אז הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, מסתכל על עמו ישראל, והוא רוצה הרי שכולם יגיעו, שכולם יחזרו, שכולם יהיו. זה שבציבור מסוים יש הרבה תפילה והרבה תורה, מצוין, יישר כוח. זה שבציבור מסוים יש חסד, יפה. מה עם אלה שאין להם? מה איתה? ומשום מה, אני לא יודע להסביר למה, אבל משום מה, הציבור הדתי, בכללותו, הדתי חרדי, נוטה באופן קיצוני, כמעט הייתי אומר, להיות בתוך עצמו. ערים דתיות, שכונות דתיות, יישובים דתיים, הכל דתי. אנשים כמוך, אנשים כמוני. אתה רוצה לגור ליד אנשים כמוך? בוא תגור ליד אנשים כמוך. אמי, הכל כזה... הכל מאוד מאוד סגור. מטבע הדברים. אדם אוהב לגור עם אנשים, חברה דומה לו וכל זה. אפילו, זה אפילו, לא צריך להגיד את זה. אנחנו גרים כאילו, יש כביש ובניין ובניין. קבלן בנה שני בניינים, שני עברי הכביש. קבלן, חברה, כלשהי. הוא לבד אמר, הבניין הזה לדתיים, זה לחילוני. בלי שאגב אחד יגיד לו, בלי שזה, הוא חילק את זה בעצמו. אומר, אני יודע, אלה אוהבים לגור עם עצמה, אני צריך לעשות בניינים חילונים, יהיה להם, יעשו לו עליה, יש בחג, אז לא, הוא חילק את זה לעצמו. וזה, הם שותפים איזה פעולה. ערמות. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? איך אני אחזיר את הבנים שלי בתשובה? איך אני אחבר אותם? אני רואה שהדתיים הם רק בתוך עצמם כל הזמן. אז הקים הקדוש ברוך הוא סיירת. ממש סיירת. האופי של הסיירת זה אנשים שהם מחוסנים. הם לא מפחדים להיות לבד. הם יודעים לנווט היטב את דרכם. הם היו כבר במקום הזה. התפקיד של האנשים האלה זה לא עכשיו לחזור חזרה לאיזה קו אורפי, אלא להמשיך להסתובב באזורים שבהם הם היו, וליצור חיבורים שרק הם יכולים. רק הם יכולים. שבט מיוחד. מה? כן. שבט מיוחד של בעם ישראל, שנקרא בעלי תשובה. שבעצם שייכים להכל. הם יכולים גם ללמוד רבי נחמן, וגם ללמוד הרב קוק, וגם, פה במכון מאיר אפשר לראות אנשים כאלה. כן, זה מצוין, זה מצוין. וגם רב שלמה קרליבך, וגם להיות בלמדנות. לא מחוברים ודווקא מסומנים, דווקא לכיוון מסוים, אלא כל הכיוונים יכולים גם מזה, וגם מזה, וגם מזה, וגם מזה. זה מבחינת היניקה הרוחנית שלהם, אבל גם מבחינת המעגלים החברתיים שלהם. בעל תשובה אחד בתוך משפחה, אם הוא בוחר לא להתנתק, אם הוא בוחר לא להיעלם מאחורי הררים של ספרים ולהגיד, לבוא פעם בשנה להגיד שלום באיזה שמחה, אלא הוא אחרי תקופה של בנייה וביסוס, הוא בוחר להישאר בקשר. עושה מהפכה שלמה. הוא הופך משפחה שלמה, מעגל שלם הוא הופך. נשמות, רצף שלם של נשמות, יכולות לקבל שינוי ותפנית בכל הדבר הזה. עכשיו, ראינו בעיניים, ראיתי בעיניי המון המון דוגמאות, במיוחד זוגות, הכירו, הבעל היה חזור בתשובה, אישה בכלל הייתה בכיוון, התחתנו המון סבלנות, המון בן אדם לחברו. אמרתי לבחור שדיבור איתו, תקשיב, אתה השליח של הקדוש ברוך הוא אליה. אתה השליח שלו. תהיה סבלני, תהיה באורך רוח, תהיה, ותראה מה יקרה. היום היא יותר צדיקה ממנו. כן? לקח זמן, לקח כמה שנים טובות, זה לא בא ככה. אבל בסוף, יש פה משפחה לתפארת, ילדים, ציר שלם, זז. זאת המשימה של בעל, כלומר, אם אני, במפגשים הקודמים דיברנו על איך בעל תשובה מתמודד עם האורות שנלקחו לו, עם העבר שהיה לו, היום אנחנו רוצים לומר ש מי שזוכה להיות בעל תשובה, זה אומר שהוא נבחר מעט ריבונו של עולם במשימה שמעבר לקווי, בעורף האויב, במרכאות, אף אחד כאן לא אויב, כן, אבל בעורף האויב, להצליח להסתובב ולהיות בסביבות חילוניות כאלה ואחרות, ולפעול שם. בלי לפחד. אין פחד. דווקא, נאמר, החופש שנותן את החילוניות, נותן בזה איזושהי עזות, יכול לשמש אותו. זה בעיניי הפשט הכי עמוק של זדונות נהפכים לזכויות. מציאות חיים של זדונות, מציאות חיים לא טובה, אבל עכשיו, בעקבות הנסיעו בזה, תיקח איזה בחור חרדי, זרוק אותו לאיזה פער, והוא יוצא מייפוס לגמרי. לפעמים אני הולך לערוך, תראה, אתן לכם דוגמה, עליי, אני הולך לפעמים לערוך חופות של זוגות לא שומרי תורה מצוות, מה שנקרא. אז חלק מהחופות זה באולם כזה, אבל חלק מהחופות זה ממש בפאבים. ולפעמים אני מגיע, אני יוצא משם עם כאב ראש, מבלבל אותי, ממש אני תופס עם איזה פינה, משתבלל וכל זה. אבל אני מכיר את המקומות האלו, מה השטויות האלו, אז זה לא מדבר אליו, הוא כבר עובר דרך זה, הוא לא מבלבל מה... הוא לא, מכירים את כל הסיפור, הלאה. אומר רב צדוק, תראו רגע את הפסקה השנייה דווקא. בעקבת הדמשיכה, התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל. להוציא יקר מזולל, הכוונה להוציא, בפסקה השנייה, להוציא ניצוץ, אנחנו, בכלל, כל הסדרה, אנחנו הולכים בעקבות רב צדוק, הכהן מלובלין, בעקבות פסקאות שלו, בצדקת הצדיק. להוציא יקר מזולל, זה הכוונה להוציא נקודות יקרות שנמצאות עטופות בתוך עטיפות פחות מוצלחות. בשביל להגיע למקומות האלו צריך להיות אחד שמסוגל להיכנס בתוך המציאות המסובכת הזאת. לא כל אחד יכול. לא כל אחד מסוגל. בעל תשובה מסוגל. הוא בוחר לא לברוח. הוא בוחר לא להיעלם. הוא בוחר להבין שאני שליח. יש לי אחריות. כלפי המעגלים מהם באתי. עוד פעם, אחרי שלב של בנייה, וזה לא קורה מיד, ויש גם איזה נטייה לבעלי תשובה מיד, להחזיר בתשובה את כל העולם, ולגלות לכולם את האור, וכו' וכו' וכו'. לא מדובר על זה. מדובר על שייכות אמיתית. תראו, הרב ביגון סיפר לנו כאן, שקיבל מכתב לא מזמן, על ערוץ הטלוויזיה, מישהי מהקיבוץ שלו. כן? הוא עוד שייך לשם, הם מזמינים אותו לסמכות, הוא עורך להם את החופות לילדים. הוא לא אומר, טוב, אני עכשיו חזרתי בתשובה, פרשתי וזה. זה הבית, הקיבוץ זה הבית, שם גדלתי, מה זאת אומרת? יש לי אחריות כלפיהם. זו הגישה. סתירו, קיבוץ, זו הגישה, זו הגישה הנכונה. זה שליחות, זה שבט מיוחד שנוצר בעם ישראל ותפקידו למשימות מיוחדות. עכשיו, פיתחו נסוגריים ותשימו לב שחלק גדול מהשינויים המהותיים בעולם הדתי נעשו על ידי בעלי תשובה. כי הם מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה, כי הם אין להם את הפחד מהממסד ומה יגידו. הם, כן? אז הם מביאים איזה סוג של איזה רעננות. לדוגמה, מכון מאיר, אז הקים בעל תשובה, כן? כאילו, מין, זה כל כך פשוט, זה כל כך טריוויאלי, צריך להקים, הכל, כן, אבל צריך שמישהו יחשוב על זה, מישהו ילך על זה. הרבה מאוד רעיונות שהם שוברי שגרה, שוברי שוויון כאלו, חוללו אותם דווקא אנשים שהם בעלי תשובה. עם הנועזות, עם היכולות שרכשו בעולם הקודם. אומר רב צדוק, בעקבת הדמשיכה, העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל, ורק במקום יצר הרע ותגבור את עוונות, משם ייקחיך. משם. במקום של היד, שם יש אנשים עם עוצמות אדירות. מי שמכיר את הספר מקימי, איך היא עכשיו, היא חוזרת לעולם ההוא ומוציאה משם כל מיני, דולה משם כל מיני פנינים של תשובה. וזה צריך לחזור לעולם ההוא. כן, אי אפשר לצייר תמונה שנולדנו צדיקים, נולדנו חסידי ברסלב, היא ובעלה, לא, היא צריכה לספר את כל הסיפור של הסיבוב הקודם, ומשם הייתה התפתחות. זה של הדבר הזה שליחות. הספר הזה שהיא כתבה, אני מכיר אנשים שחזרו ממנו בתשובה. שחזרו ממנו, קראו אותו והתחילו תהליך. טלטל אותם מאוד. משם ייקחיך דייקה על ידי תשובה. כמו שאמרו בפרק חלק, בן דוד בא בדור שכולו חייב. ונפש הזה הוא מחלקו של משיח בן דוד, וכן דוד המלך עליו השלום, נקרא שהקים עולה של תשובה, כידוע, דכנסת ישראל, רגליה יורדות וכולי רחמנא ליצלן. ובעקבות משיח, הנפשות מן הרגליים. ושם תגבור את הרע והיצר. כן? ולכך דור של נפשות כאלו דייקה יזכו למשיח. כמו שאמרו זל, טוב מאוד זה יצר הרע. זה דור, הדור שלנו, דור נפלא מאוד. מצד אחד, מסירות נפש אדירה, אנחנו עכשיו מציינים 40 שנה למלחמת יום כיפור. ומצד שני, אין מה לדבר בדור הזה, היצר הרע חוגג. חוגג, כאילו, כל אחד ביד יכול להחזיק, לרדת לעמקי תאומות, כן? יש המון המון פיתויים חומריים, המון המון תאוות, שפעם, בשביל להשיג אותם, היית צריך לעלות ערים ולרדת בקעות, והיום זה זמין לך. זמין מאוד מאוד. זה דור מיוחד. בתוך הדור הזה, דווקא אלה שהיו באיזושהי מובן, בצורה כזו או אחרת באזור ההוא וחזרו בתשובה, הם יכולים ליצור ולחולל מעגל של תיקון ולחבר אליהם עוד אנשים. כביכול הם השליחים של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה צריך להיות מוכן קצת לוותר על, 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 על כמה מדרגות רוחניות וכאלה. אולי אני אספר כאן את הסיפור שאני כל כך אוהב. רב שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, שהוא היה גאון עצום עצום בלימוד תורה. גאון עצום. ולמד בלייקווד, אצל רב אהרון קוטלר. אבל אז הוא התחיל להתקרב גם ללובביץ' לחב"ד. ויום אחד, הרבי קרא לו, ואמר לו, אני חושב שזה היה הרבי הקודם אפילו, לא הרייץ, לא? ואמר לו, אני רוצה שאתה תהיה השליח שלי בקולג'ים. כי שם היהודים התבוללו בקצב של מאות נשמות ליום. התבוללו, שכחו מהיהדות שלהם, עם גויות והכל וכל. אני רוצה שתסתובב בכל הקולג'ים ותתחיל ככה לדבר איתם קצת, סיפורים וזה. עד אז, אז רב שלמה קרליבך גם לא ידע אפילו לנגן. הוא לא ידע לנגן אז. תוך כדי שהוא התחיל לסתובב בקולג'ים, הוא ראה שהוא צריך לנגן, אז הוא קנה איזה גיטרה, ואקורד פה, אקורד שם. 4-5 אקורדים, זה כל הניגונים שלו, כלומר אלפי ניגונים וזה. והוא ממש מספר שפשוט נפתח לו, הוא רב שלמה קרליבך לא הלחין ניגונים, הוא קיבל אותם. קיבל אותם. היו פעמים שהוא היה מקבל ניגון, מתקשר מהר מהר לבית כדי שתענה לו המזכירה האלקטרונית, כדי להקליט שהוא לא ישכח, ו... כי אין אפשרות להסביר איך באמת בחמישה אקורדים, אלפי ניגונים. בלתי... אי אפשר, זה משהו, זה תופעת פיל. כל פנים, הוא אמר לרבי, אני לא יכול, אני לומד תורה, אני מצטער. אני מגיע, הוא היה מגיע קצת ללובביץ' וכל, אבל אני לומד אצל רב אהרון קוטלר. אז הוא מספר שהרבי הסתכל עליו בעיניים החודרות שלו, ואמר לו, תשכח מעצמך קצת. וכשהוא אמר לו את זה, הוא הרגיש שנכנסה בו נשמה חדשה, ומאותו רגע, הדבר היחיד שעניין אותו, זה להגיע לכמה שיותר יהודים ולהדליק להם את הנר בנשמה. זה הדבר היחיד שעניין אותו. הוא טס בכל העולם, עם הגיטרה. מה הוא לא עשה? ויתר, בעצם הוא ויתר על החיים שלו, כי הוא התחתן בגלל זה נורא נורא מאוחר. רק שתי בנות יש לו. התחתן מאוד מאוד מאוחר. לא היה לו חיים, זה לא חיים. כשאתה כל היום בטיסות והולך, זה משהו עזוי לגמרי. בטח שהוא גם ויתר על יכולת לו להתפתח מאוד מאוד בתורה, כי הוא היה גאון עצום. הוא לא הפסיק ללמוד אף פעם, אבל הוא היה... ופתאום נהיה לו הזה שהוא שליח, והוא אדם אחד, הוא אדם אחד. אדם אחד, תראו את המהפכה הוא עשה, נכון, שהוא אדם אחד מיוחד מאוד ומדהים, אבל אחרי הכל הוא אדם אחד, והוא שינה את כל העולם היהודי. הוא הגיע למאות ואלפי יהודים והדליק להם את הנר בנשמה. והוא לא פחד להיכנס לשום מקום. הכי מסובך, הכי טמא, הכי עם סמים, הכי עם עריות, הוא היה שם. חמוש בקדושה ומציל נשמות. אחת אחת, מעביר אותה מהטומאה אל הקדושה. אז אנחנו צריכים הרבה כאלה. לא בסדר גודל הזה כנראה. צריכים הרבה כאלה. כי הדור שלנו מאתגר. מי הם הרבה כאלה? תשובה. בעלי התשובה. למה חזרת בתשובה? לא יודע למה. האם בעל תשובה מסוגל לענות למה הוא חזר בתשובה? האם יש איזה נקודה שאתה יכול לשים עליה את העצה ולהגיד, בגלל זה חזרתי בתשובה? אי אפשר. אפשר להגיד, אבל... כתוב בפסד הקומה בכמה מקומות שבעל תשובה זה מי שהקדוש ברוך הוא בחר אותו שיחזור בתשובה. אז הוא נותן לו הרהורי תשובה כמעט בעל כורחו. למה אתה חשבת ככה? שניכם הייתם במלחמה, שניכם הייתם במערב, אבל שניכם ירו טיל, לך באו הרהורי תשובה והחבר שלך בחר לברוח לחו"ל. אותך בחרו. נכנסת לשבט הזה. נכנסת לסיירת. מה אתה עושה עם זה? מנסה לטשטש את זה? שלא יראו לעולם עליי שהייתי פעם בעל תשובה, לא ידעו שום דבר, אני מסתיר את זה. אבל שאתה אומר, אני באתי מאיזה מקום, יש לי אחריות אל המקום הזה, יש לי אחריות אל עם ישראל. אומר, אני ממשיך כאן בפסקה, וכן משיח עצמו נולד במקום כזה, כן, ממקום מסובך. דוד המלך, משיח, כל המהות שלו היא של תשובה. הכל זה... רות חוזרת בתשובה, ולכן היא מצליחה להתחתן עם בועז ובועז. הכל זה מהלך של תשובה. משיח נולד מתשובה. כידוע מה שאמרו במדרש הנעלם על בנות לוט ולוט, שהם שורש כוח היצר הרע, משם נצמח שורש בן דוד. והיינו שזהו תכלית השלמות שיהיה אז, שיתהפך שורש הרע לטוב, שזה שחיטת היצר, דמו בסוכה, והוא הנפש האחרון שבגוף היותר סמוך לרע בכל מיני תוקף. ובעולם הזה הדורות הולכים ומתקטנים, אבל אז כשיתוקן יהיה בסוף טוב מעשה מחשבה תחילה. וכו' וכו'. וזה מה שהוא אומר, זה עולם הפוך ראיתי. מה זה עולם הפוך ראיתי? שדווקא בעלי התשובה, שעל פניו זה נראה שהם כביכול פחות מצדיקים גמורים, כי כך וכך שנים לא שמרו תורה ומצוות, כי... אבל בשמיים עולם הפוך ראיתי. דווקא הם שהולכים בחזית, הם למעלה. הם למעלה. אז בעצם כל בעל תשובה הוא סוג של שליח. מעט הקדוש ברוך הוא. למה? למשימות מיוחדות. שליח למשימות מיוחדות, לאזורים מיוחדים, במיוחד בתוך המשפחה. במיוחד. כלומר, בעל תשובה שמודע לשליחות שלו, הוא אמור לעשות הכל כדי שהוא יהיה הגשר שדרכו המשפחה שלו תתחבר אל עצמה ואל היהדות ואל התורה וכו'. בלי כפייה, בלי עצבנות, אבל אתה הכתובת. אתה המעגל. ממך זה אמור לעבור. לאט לאט, לא כולם בבת אחת, לא כולם ביחד, אבל לאט לאט זה, אתה הכתובת. כן. במה זה לא מתבטא? בחיבור, בקשר, באהבה, ברעות, בסבלנות, באורך רוח, בשותפות, בהכל. לא בהתנתקות, בהסתגרות, ואני לא יכול... הרי ברגע שהם מרמים את חומת הכשרות, זהו, עכשיו אנחנו, אני כבר לא יכול לאכול אצלך, למצוא כל דרך אפשרית כדי שכן אפשר יהיה להיפגש ביחד, וכן אפשר יהיה לאכול ביחד, וכן שתהיה כתובת. אתה הכתובת, אותך בחרו. אתה מונית על ידי הקדוש ברוך הוא להיות הרב של המשפחה. מה קטע חזרת רגע שלו? קדימה. תלווה, תדאג, תהיה... לא, 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 דווקא זה לא. לא להתחיל לשלוח אותו מסמינרי. רשמתי אותך. אתה הולך? לא, לא הקטע. להיות שם. להיות. בואו נראה כאן עוד פסקה יפה מאוד. בדעת בני האדם אין הבעל תשובה כמו הצדיק גמור. כן, נכון, 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 שמה, שאומרים שבעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה, גם שמעתי גם וורט כבר הפוך, כתוב במקום שבעלי תשובה, במקום שצדיקים, איך זה? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אז כבר שמעתי שמפרשים את זה, איפה שבעלי תשובה עומדים נעצרים, הצדיקים לא נעצרים, ממשיכים הלאה, הם יותר מבעלי תשובה. בעל תשובה, אז הוא נעמד, הצדיק לא יכול לעמוד, הוא ממשיך הלאה, כן? קצת אולי זה הופך את ה... אז זה נכון שהגמרא אומרת, אבל האוילם, האוילם, כן, העולם, הוא מחשיב יותר צדיקים מאשר בעלי תשובה. הוא בעל תשובה, מה אפשר לעשות? הוא... צדיק, בן צדיק, בן בנו של צדיק. ייחוס, כיף. בעל תשובה, הרואים שלו ככה עם כיפה לבנה כזאת של כותל, באים לסמחות, עם השרשרת חי, אני יודע מה, או זה, לא מבינים כלום מהחיים שלהם. פדיחה כזה, נכון? לא, לא מבינים, לא מבינים את הכללי התנהגות, צריך להסביר להם כל דבר, צריך זה... הייתי לפני כמה בברית של בעל תשובה. אז אתה רואה, כאילו ההורים שלו לא מבינים כלום. קיבלו את האבא בכיסא של אליהו, אז הוא בא לשבת על הכיסא. בכיסא של אליהו מכובד, אמרו האבא, אז הוא לא אוהב, אז הוא בא לשבת, אמרו לו, לא, לא. תסנמים את התינוק על הכיסא. לא יושבים על הכיסא. אתה רואה, לא, כאילו, לא יודע. הייתי פעם גם באיזה שבעה. הגיעו גם כן, אחד, שם אחד, הגיעו ההורים, הגיעו זה. אז הם באו, לא, ראו, לא, אין מקום פנוי, אז הם באו, ישבו בכיסא של האבלים. קומו, קומו, לא יושבים פה, סקנים נבהלו, הם ישבו, ראו ספה, ישבו כזה נמוך כזה. זה היה מקום פנוי, זה היה הכיסא של האבלים, אסור לשבת, הם לא הבינו מה רוצים. לא ברור, קודי ההתנהגות לא ברור. אז העולם הרבה יותר מעריך, צדיקים, יסודי עולם, מההתחלה וכל זה. אבל... אומר רב צדוק, בדעת מאדם אין הבעל תשובה כמו הצדיק גמור, ואין צריך לומר שיהיו החטאים שעשה כבר חשובים כזכויות, לא אומרים את זה. אף על פי שמאמין לדברי רבותיהם, שזדונות נעשו כזכויות, וגם אמרו, במקום שבעלי תשובה וכולי, נכון שכל אלה אומרים, אבל, אני מדלק פה על הסוגריים, אבל לא באמת מאמינים בזה. לא באמת מאמינים בזה. כן? תציע לבחורה, מה את רוצה? את רוצה בעל תשובה או צדיק? אני חושב שיש לי בשני חצי הבעל תשובה. ת, אותי בחור זה, אבל ההורים שלו, תראי, זה המשפחה, ההורים, זה ים, שבא, הכל זה, הכל האחים, הוא בעל תשובה. לעומת זאת, שיציע לך צדיק, תראי, זה צדיק, כל המשפחה צדיקים, כולם זה, הסבא גם היה רב, ייחוס עד לזה. מה את מעדיפה? צדיק, הנה, שמעתם את התשובה, זהו. בעל תשובה, טוב, אם יש פה איזה פיסחת, איזה גידם, איזה משהו, איזה צולעת, בעל תשובה יקבל. אומר, רב צדוק, הסיבה שלא מעריכים את זה, ראינו לפי שהתשובה נקראת אלמא דאיטקסיא, ואינו נגנה לבני אדם היקרות והיופי שבה. בעל תשובה זה בוחר. הוא בוחר את דרכו. העולם הרוחני שלו עשיר וצבעוני ומלא, הרבה יותר. מאחרים שנולדו לתוך זה. רק לא רואים את זה. מי יכול לראות את ההתלבטויות ואיסורי הנפש ואת האומץ לב שצריך לקבל, להחליט, אני הולך על זה. איזה תנועה עשה הצדיק שמשתווה על האומץ שבעל תשובה מחליט ליום אחד לצאת החוצה עם כיפה על הראש. בתוך הרחוב שכולם מכירים אותו, לחבר'ה שכולם מכירים אותו, והתמודד עם ה... מה זה כאילו, מה? בואנה, מה אח שלי, יש לך על הראש, תוריד, תוריד, מה קרה לך, מה אתה? ואגיד, לא, אני זה. כן.
מה התורה של אלמא דאיטקסיא?
אלמא דאיטקסיא, עולם מכוסה. נסתר. ואינו נגדל לבני אדם העיקרות והיופי שבה. לא מבינים את העומד. ויעקב אבינו עליו השלום, שורש כל ישראל, נאמר בו כשנועה לאה. יעקב שונא את לאה. אין בזוהר הטעם. והיינו כמו שאמרו, היו אומרים הגדולה לגדול. ככה העולם היה אומר, הגדולה לגדול, לאה לעשו, רחל ליעקב. ככה היו אומרים. ואז לאה הייתה בוכה. היא לא רוצה ללכת לעשו. היינו לפי הנגלה, הייתה שייכת לאה חס ושלום לחלק עשו, והייתה בוכה. וזהו סוד התשובה. לאה היא בעלת תשובה. היא רוצה לחזור בתשובה, היא לא רוצה ללכת לעשו. מה זה? דנים אותי לפי הנגלה. אז מה אם נולדתי ראשונה? בפנים, אני כל כולי רוצה להיות עם יעקב, אני כל כולי רוצה להיות בצדקות. כלפי חוץ, יש לי כביכול איזה עבר, לא טוב. אבל בפנים אני שייכת לה, אז היא בעלת תשובה. מה שאין כן רחל, יפת תואר ויפת מראה. מה זה יפת תואר ויפת מראה? הכוונה? צדיקה. רחל היא צדיקה. רואים עליה שהיא צדיקה. רואים? עליה לא רואים. לאה, היא נראה, אם מסתכלים עליה, נראה שהיא מתאימה לעשו. יש לה, לפי איך שזה נראה, בחור, כלפי חוץ, זה לא צדיקה. היא מתאימה לעשו. בפנים היא משתוקקת. רחל, אתה רואה עליה שהיא צדיקה גם מבחוץ. רואים, גרביים, איזה, שלושת רבעי, ככה, היא הולכת, צדיקה, צנועה, בייס יענקב, בייס יענקב, כיפשו אותו, היא תגיע ליעקב. רוחל. כן? כי באלמא דאיטקסיא, אצל רחל, יש בה יופי ומעשים. אבל מכל מקום, מה העיקר? מי העיקר בבית יעקב? רחל או לאה? לאה. כמה ילדים יש ללאה מיעקב בסוף? שישה. כמה לרחל? שניים. מכל מקום, אומר רב צדוק, עיקר התולדות משל לאה. שעיקר ההולדה, התחדשו דברי תורה ונפשות לרצון השם, הכל על ידי מדרגת התשובה. זה העיקר בעבודת השם. אז מי שזכה לזה, מה, אתה רוצה להתכחש למדרגה הזאת? אתה רוצה להתכחש לעבודה שזכית להיות מהלוחמים בסיירת ולחזור חזרה אחורה ולהיות רק דתי? איך אפשר? קיבלת כוחות עצומים והתלבטויות, הכל כדי שיהיה לך, יהיה לבעל תשובה או לשבט של בעל תשובה, את העוצמות האלו, ויש... אתם יודעים איך זה נראה, כאילו, בעלי תשובה, השבט שאני מדבר עליו, הם גם לא נגיד, לא חייבים ללבוש. פעם בעל תשובה חייב להתלבש כמו דוס. חייב! חייב, כאילו, מהר, כמה שאתה מהר, נגיד, אם זה לציבור החרדי, מהר, חליפה, כובע, שלא יראו. היום, למה? מה קרה? אני רוצה להישאר לבוש כמו שאני. ולהיות בעל תשובה, תפילין, הכל, שלוש תפילות, אבל להישאר בסביבה שלי. פעם בעל תשובה, איך שהיה, חוזר בתשובה, עוזב את המקום שלו, את המושב, את היישוב. כמה שאתה אומר, נעלם באיזו שכונה בבני ברק או בירושלים. היום, בוא תישאר. מקום שלך. תהיה כתובת, תהיה מוקד. כולם בונים עליך. שזה אתה פה. זכיתי להכיר יהודי אחד ממש מיוחד. אני באמת, אני נורא מתגעגע אליו. אולי בעקבות השיעור הזה, אולי הוא יראה את השיעור ותקשר אליי, אני לא יודע. זה היה כשגרנו בגוש קטיף, והיה שלב שנצרים, היה איזה מין חיבור בין נצרים לבין ניסנית. ניסנית היה יישוב בצפון, צפון החבל, יישוב כאלה זה חילוני מסורתי, כזה. והחליטו ליצור כמו יישוב, יישוב יאמץ יישוב, משהו כזה, אז כאילו נצרים וניסנית היו ביחד, אימצו אחד את השני. אז יצאתי להיות שם כמה פעמים שבתות וכל זה. זה היה יישוב, רובו היה חילוני, מסורתי. היה שם אחד שחזר בתשובה, בתוך היישוב הזה. חזר בתשובה, מעצמו, בלי אף אחד לא לימד, מעצמו חזר בתשובה. היה לי איתו שיחות ארוכות, משהו, היה, לא היה מבטל דקה. לומד תורה כל הזמן. והוא לא עזב. היה לו, אשקלון זה מטר משם, יש באשקלון שכונות שלמות חרדיות, יפות, טובות, עם זה, הוא לא עזב. הוא היה עמוד המבצר של היישוב הזה. לימד תורת הילדים, הכין אותם לבר מצווה, היה קורא בתורה, חזן, פייטן, הכל הוא. אחד, החזיק יישוב שלם. אחד. מדהים זה היה. כשמטר משם יש את אשקלון. יש לך בבקשה, בוא תגור בסביבה. לא, הוא שם. למה? יש לי אחריות. אני לא יכול לעזוב אותם, אני אעזוב את האנשים האלה. מי יקרא להם בתורה? מי ילמד את הילדים שלהם? אתה רואה איך הוא, איזה גישה יש לו לילדים, כולם ככה, הילדים באים, בלי כיפה בחוץ, חסים לבית הכנסת, שמים כיפה, באים אליו, אני יכול לקרוא בתורה. הכנת? הכנת או לא? אומר לו. כן, אני הכנתי, בוא נראה, אבדוק אותך. הכנת טוב, כאילו זה. באים ככה, מתכוננים, והוא הפך שם, נהיה. זה מדובר. לאה היא העיקר. מכל מקום, עיקר התולדות משל לאה. שעיקר ההולדה התחדשו דברי תורה ונפשות רצון לרצון השם הכל לידי מדרגת התשובה. ובאמת אימו, כמו שמובא, בתנת אליהו, שאין לך מידה טובה, בדבר טוב, בא לבני אדם אלא על ידי עניות, פירוש בדבר תורה, מבין את זה? באמת היא אימו, כלומר אני מבין שהיא האימא העיקרית בבית יעקב, דאין לך מידה טובה, בדבר טוב בא לבני אדם אלא על ידי עניות. פירוש בדבר תורה, כמו שאמרו במכשלה הזאת, תחת איך השני אדם עומד על דברי תורה, אלא על ידי, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. ועל ידי העבירה והתשובה נולד החיות אחר כך. זה דברים מהפכנים. אבל כיוון שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, לעמוד על דברי תורה צריך לפני כן להיכשל. אז מכיוון שבעל תשובה הוא נכשל הכי הרבה, אז הוא גם הכי הרבה עומד עכשיו. הוא הכי הרבה עומד. אז יש כאן שבט בעם ישראל, שהוא חסין, חסין אש. והוא מסוגל לקחת מהכל. אצל דתיים, עיקר, זה, הוא חייב לסמן את עצמו לאיזה זרם הוא שייך. אני ברסלב, אני רב קוק, אני זה, אני זה, אני... אבל בעל תשובה, יכול להגיד, אני לוקח גם מזה, וגם מזה, וגם זה טוב, וגם זה טוב. אני לא... אני יכול לחבר את כולם, לאחד את כולם. כי הכיוון הוא אחד, הכיוון הוא ריבונו שלנו, אבא שבא שם, ברור, צריך מגמה וצריך כיוון בסוף, אבל אפשר לטעום מהכל. דתי מבית נוטה להתכנס בתוך עצמו, בתוך שכונתו, בתוך יישובו, בתוך קהילתו. בעל תשובה, הוא לא מפחד מסביבה חילונית, בוא נעבור, הוא גדל שם, כאילו. אני יודע מה אתה, שום, מה יאיים עליי, שיר לו, הייתי שם, די, הייתי וחזרתי, אני לא... אין לך מה, אין שם מה להציע לי שאני לא מכיר, הייתי שם. מכיר את הסיבוב הזה. ועל ידי העבירה והתשובה נולד החיות אחר כך. אחסני ברנש, ברנש עריין דאימי. הוא מטבע האדם ששונא התשובה על הרע. אדם מתבייש. טבע האדם להתבייש. מה אני עכשיו אזכר ב... בעבירות שלי, זכר במקומות הקודמים שלי, זכר... לא נעים. לא נעים. כן. חצרוני. כן, שמעתם על הזולה של חצרוני? שמעתם עליה? כן. איך הוא הקימו? גם הוא עבר את הסיבוב הזה בעצמו. הוא גם חזר בתשובה. אבל הוא לא חזר בתשובה. הוא אמר, אני אחזור בתשובה, אני... אכנס לשם. יזמין את האנשים האלה לבוא אליי. להיות כתובת בשבילם. זה שבט שלם, זה שבט מיוחד בעם ישראל. המפגש השלישי של הדעת בארץ, דרכך בא לקרוא לבעלי התשובה להרים את הדגל. ולא לנסות דווקא להיטמע בציבור הדתי, אלא מכיוון שהקדוש ברוך הוא זימן להם, לכם, לנו, מסלול חיים כל כך מיוחד, שעבר במקומות לא צפויים, זה לא משהו שהוא יסתיים באמצע עם כובע או כיפה וציצית וזהו. ועכשיו אני... זה חייב לבוא לידי ביטוי באיזושהי צורה. מחיבור. מחיבור לעוד קהלים, לעוד מעגלים. אף פי שזהו עיקר, שהם יודעים על מה שהוא, מכל מקום אין חפץ להידבק בזה, אבל באמת אין אישה ללבנים, והתולדות רק מלאה. תולדות אמיתיות רק מתוך, מהלך אמיתי ועמוק של, של תשובה. אז לכן, אולי נראה גם את הפסקה הראשונה, זה רק את הארבע שורות הראשונות. תשובה היינו שמשיב אותו דבר אל השם יתברך. רצה לומר שמכיר שהכל פועל השם יתברך וכוחו, אפילו המחשבה טרם נוצרה בליבו של אדם, נמצא השם יתברך, נתן לו כוח אז גם בעבירה. ועל ידי זה, אחר התשובה הגמורה, הוא זוכה שזדונות נעשים כזכות. מי נתן לי כוח לעבור את העבירה, הקדוש ברוך הוא? אחרי שאני חוזר בתשובה, אני צריך לקחת את הכוח שהוא נתן לי ולהשתמש עם זה לקדושה. ואז זדונות נהפכים לזכויות. בקיצור, מכיוון שבעל תשובה זכה ויש לו הרבה עבירות, אז יש לו גם הרבה מצוות שהוא יכול לקיים איתם. עכשיו, זה מסלול חיים שאתה לא יכול לבחור בו. אסור לבחור בו. אסור לאדם להגיד, טוב, אם זה ככה, אני עכשיו הולך להיות חילוני. זה לא, זה אני עכשיו הולך לעשות הרבה, הרבה, הרבה דברים לא טובים, הרבה עבירות, כדי שאחר כך אני אהיה צד... זה, אפשר להגיד דברים כאלה. זה, אחד אני אומר, בעל תשובה, זה אדם שהוא נבחר. נבחר למשימה. ועכשיו, את כל האוצר, אוצר הכוחות החיים שיצאו אל הפועל בסיבוב ההוא, הוא עכשיו מונח לפניך. בוא נראה מה תעשה איתו. מי שבוחר להתעלם ממנו, ופשוט לעבור ולהתנהל במוד של דתי רגיל, עושה כאן את הפספוס של החיים שלו. זה שבט שלם בעם ישראל, שנברא במיוחד לדור הזה, דור מסובך בהקשרים הללו של, של תודעה דתית, דור שההשכלה שטפה אותו, והנה קם פה שבט שלם, שהוא הגיע לקדוש ברוך הוא לבד. הוא הגיע מעצמו, לא בגלל שמישהו אמר לו, הוא הגיע מהלב, מהחיפוש, מהלב, הוא הגיע... והשבט הזה מסוגל היתרון האדיר שבעל תשובה שהם יכולים לגעת בכולם. בכל אחד יכול לגעת, כי אני מכיר אותך, אתה כמו, את הסביבה החילונית אני מכיר, אנחנו מחוברים, הייתי איתך בצבא, איתך בלימודים, מכירים את כולם. זה הגשר. אני חושב שעליו יכולות לעבור ידיעות וקרבה מחלקים שונים בחברה הישראלית וליצור איזשהו חיבור. אם אנחנו אם אנחנו מגדירים את בעלי התשובה בתור מי שיתקרב לקדוש ברוך הוא והוא שומר מצוות ברמה כזו או אחרת בלי שהוא משייך את עצמו חברתית, שהוא שם על עצמו כובע או כיפה או משהו כזה, אלא הוא הולך כל היום בלי כיפה. ואני פגשתי השבוע נהג מונית, איך תגדירו את הסיפור הבא? נהג מונית פגשתי, עליתי נהג מונית, יהודי מבוגר בלי כיפה. מתחיל לדבר איתו, משמש אותו קצת וכל זה. מה פה, מה שם, זה... ראש שנה היה, נו, איפה אתה מתפלל בחג? אומר לי, בית כנסת, מה זה? יש לנו את הבית כנסת שלנו, אני מתפלל שם. אני תראה, אנחנו מסדר. כל בוקר, 5:30, 15 איש, שחרית מסדר. כן? הרי זה קצת חוק לישראל, ככה, פרשת שבוע זוהר. 9 כבר משעמם לי, אז החלטתי, אני פנסיונר אומנם, ואללה, אני אעלה על המונית. אבל עכשיו אני מוריד אותך, כי תכף מנחה ושיעור וערבית. והוא ככה, הוא בלי כיפה, מסתובב וכאלה. הוא לומד, הוא קם ותיקין, ולומד חוק לישראל, וזוהר, ומנחה וערבית, ושיעור ביניהם. ושבת אצלו אומר, מה יש לדבר על השבת? המתנה הכי טובה שאלוהים נתן זה שבת, וזה הוא כבר... אז מה הוא? מה זה? אז אם אנחנו מגדירים ככה את בעלי התשובה, לא כאלה כי יש לי מסומנים, אז מדברים על מיליון בעלי תשובה בעם ישראל. מיליון. זה היה מספר. מרחיב מאוד את המעגל. זה נהיה קבוצה אדירה. אנשים. זה כוח אדיר, זה שבט מיוחד, זה פלא מיוחד לדור הגאולה. הנביא התנבא על זה, הנביא מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. לב אבות על בנים, זה האבות הולכים אחרי הבנים. ולב בנים, לב בנים על אבותם, אנחנו מבינים. הבן חוזר לאבא, זה טוב, זה ברור. אבל מה זה אבות על בנים? זה שה... אבות חוזרים בתשובה בעקבות הבנים. הבן חוזר בתשובה ובעקבות זה, האבא חוזר בתשובה בעקבות הבן.